טוב, שלום לכולם.
בין כסה לעשור, אנחנו בהכנות יום כיפור. חשבנו שטוב יהיה לעסוק גם בנושא הזה. חיי היום יום בין איש לאשתו, כל אחד יודע, הם תמיד צריכים חיזוק, תמיד צריכים התחדשות. וחשבתי להביא לפניכם כמה מקורות, כמה דברים שקשורים לנושא הזה, מתוך עיסוק של ברוך השם שנים רבות בהדרכת החתנים במכון מאיר. ואם אמרנו ערב יום כיפור, אנחנו עוד כמה ימים, פתחתי לפתוח גם באיזה משהו שלי עסק ביום כיפור, וגם בסיום שמתי איזה מאמר שקשור ליום כיפור, ככה שזה יהיה, נרגיש את היום כיפור לפנינו ואחרינו. במסכת יומה, כולם יודעים, יש הרבה עוסקים בעכשיו, מסכת יומה, מסכת, מה זה יומה? יומה זה יום כיפור, היומה, היום המיוחד, מסכת יומה, עוסקת מסכת יומה בכל ענייני יום כיפור. ומסכת יומה כתוב, בפתיחה של מסכת יומה כתוב, שבעת ימים, מקור אחד, קודם יום כיפור מפרישים כהן גדול מביתו ללשכת פרדרין ומתקנים לו כהן אחר תחתיו, שם העירה בו פסול. טוב, דבר מובן, יכול להיות איזה בעיה, איזה קושי, כל מיני דברים שיכולים להיות לכהן, מכינים לו כהן גדול שברגע שחלילה יראה איזה פסול, יהיה מי שישמש במקומו. רבי יהודה אומר, אף אישה אחרת מתקינים לו, שמא תמות אשתו, שנאמר וכיפר בעדו ובעד ביתו, ביתו זו אשתו. אמרו לו חכמים, אם כן אין הדבר סוף, אולי גם השנייה תמות, אז לא דואגים לכזה חשש, שמא תמות לא אמרינן, ולכן דוחים את זה. אבל ברור, אבל צריך להבין כאן, אנחנו כן, במשנה הראשונה של מסכת יומה, ופתאום רבי יהודה נותן פה איזה סברה, הוא חייב להיות נשוי. אסור שדקה אחת, אולי במציאות הזאת, אז לכן בוא ונשים לו איזה אישה. הגמרא אחר כך דנה, מה מחפש את החיטים, איך עושים את זה, מה זה אישה אחרת? פעם שמעתם, נשים לה אישה רזרבית, כן, תכין לו איזה אישה, רגע, היא מכירה אותו, היא רוצה כבר להתחתן איתו, היא הסכים להתחתן איתה, איך עושים את הדבר הזה? הגמרא דנה שמה ומנסה להביא חיטים כזאת שמה זה אישה אחרת אותה. לדעת רבי יהודה, מה כל כך, כל פנים כולם מודים, רבי יהודה נדחה להלכה, אבל כולם מודים שהכהן צריך להיות נשוי. הכהן הגדול שאנחנו יודעים בבית המקדש, עיקר העבודה בבית המקדש הייתה של הכהן הגדול. כל ישראל היו באים, עומדים מסביב, שם בערים מסביב, רואים את עבודת הכהן הגדול. וכן גם אנחנו בעבודתנו, כשכיום אנחנו עוסקים בסדר העבודה בגלל הדבר הזה. שמעתי ככה בשם הרב אבינר, הוא הסביר ככה, הוא אמר, הכהן הגדול, מה שאמרנו, עבודתו, עיקר עבודתו, הוא צריך להיות כזה שמחפר על כל ישראל. הוא צריך להגיע במחשבה שלו, חז"ל אומרים שלגבי אדם שרצח בשגגה, וישב שם עד מות הכהן הגדול, אז שואלים למה, מה הכהן הגדול השם? מה זה קשור כאן הגדול? אלא שהיה להם לפעל רחמים על דורם ולא ביקשו. כלומר, אם מישהו רצח בשגגה, זה אומר שהכהן הגדול לא הכיל מספיק בתפילתו ביום הכיפורים את כל ישראל, אז קרא לאדם הזה את השגגה הזאת. ולכן השגגה הזאת תלויה בכהן הגדול. אז הכהן הגדול הוא צריך להיות כזה שאוהב את כל ישראל, את כל ישראל ממש, מי קטנה וגדולה, בכל צדיקים בינוניים ורשויים, הוא צריך להכיל את הכל. אז כדי להיות אדם כזה שמכיל את הכל, שאוהב את הכל, זה קודם כל מתחיל בבית. זה קודם כל מתחיל ביחס שלך אל אשתך בבית. אתה רוצה להיות כזה אוהב ישראל, כזה כלולי. השאלה מה קורה בבית. אז הכהן הוא צריך להיות במציאות של נשוי, כי זה המודד, זה המבחן, משם תוכל להגיע. זה לא, כלומר, אנחנו יכולים לקרוא במשנה ולקרוא, יש פסוק, הפסוק אומר, וכיפר בעדו, בעד ביתו. אז הפסוק אומר, צריך להיות אישה. אבל מה המשמעות של זה? מה התורה רצתה להגיד בזה? כך סבא דבינו מסביר, הוא חייב להיות, כל העניין הזה מתחיל מהבית. ואת זה אנחנו נתחיל קצת להראות, שלפני שאדם עולה, כן, בדברים גדולים או בעניינים גדולים, קודם כל נמדד, ולכן גם הבאנו את זה כאן, בענייני התשובה, יש בהחלט צורך להתבונן בדבר הזה, ובמכלול התשובה שאנחנו עוסקים, צריך לבדוק גם בדבר הזה, עד כמה אנחנו באמת מכוונים אל האמת, ומה שהתורה ציוותה עלינו בדבר הכי פשוט של מכבדה כגופו ואהבה יותר מגופו, בדברים האלה. יש פה דפים אם מישהו... יש מה מסכת סנהדרין, אומרת הגמרא, יש במסכת סנהדרין כמה מקומות הגמרא עוסקת ב איך מוצאים להורג. מסכת סנהדרין עוסקת בארבעה מיתות בית דין, יש שם דינים כל פעם, אלו נחנקים ואלו נסכלים. אז לפעמים מופיעה איזה אבמינה בגמרא לעשות איזה מיטה קצת לא נחמדה לזה שצריך להרוג אותו. והגמרא אומרת, לא, 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 לא. ואהבת לרעך כמוך, ברור לו מיטה יפה. איך הגמרא אומרת? פה תראו כאן במקור 2, יש גם איזה אבמינה כזו שם, מישהו שהתחייב שני דברים, אז הגמרא אומרת, וכי תמה ליבת ביתרתי, נעשה לו את שניהם. אמר נחמן, אמר בעבורה, אמר קרא, ואהבת לרעך כמוך, ברור לו מיטה יפה. כן? אז החכמים לומדים בסוג, ואהבת לרעך כמוך, שאתה הורג את זה שחייב מיטה, תרוג אותו יפה, תרוג אותו בצורה... במקום אחר יש לגבי הנסכלים, אז הגמרא אומרת שם, אל תהרוג אותו מגובה, אני יודע, 5 קומות, כי אם תזרוק אותו מ5 קומות, הוא מתרסק, אז ואהבת לך כמוך, בוא לו מיטה יפה. לגבי זה נאמר הפסוק הזה. תוספות במקום, תראו מקור 3, הוא בעצם מתחיל מהתירוץ, אבל יש כאן שאלה נסתרת בתוספות. תוספות מעלה שאלה מתבקשת, מה הפסוק הזה, ואהבת לך כמוך, אנחנו בדרך כלל, ואהבת לך כמוך, זה פסוק שמלמד אותנו איך להתנהג ביחס אחד לשני, אהבה כזו עצומה וגדולה. ופה הגמרא מביאה את זה על מה? על כשהורגים בן אדם, זה נראה, אני מתאר לי שתוספות ככה מתכוון, תביא פסוק אחר, תביא ועשית הטוב והישר, תביא פסוק ואהבת לך כמוך, לכאורה תשאיר את זה למצבים היותר מיוחדים בן אדם לחברו. זו השאלה של תוספות. אני אומר את זה מהתשובה, כי מה אומר תוספות? הוא מתרץ ככה. יש מפרשים, כן, יש מפרשים, למה הבאנו פה את הפסוק הזה דווקא? משום דלרחה כמוך לא שייך מחיים. שומעים? משהו מבין. ואף זה לך כמוך? אי אפשר לקיים את זה. כביכול, ככה עולה מתוספות, במציאות של חיים, כלפי מישהו. למה? כי חייך קודם לחיי חברך. יש סוגיה כזו במסכת בבא מציע, אם שניים הולכים במדבר ויש להם כן, קיטון מים, ג'ריקן מים, ואם שניים ישתו, שניים ימותו. אחד ישתה, זה שאצלו, שלא. אז מה עושים? יש מחלוקת שם בגמרא. אחד אומר, שניים ישתו ועד יראה במות חברו, רבי עקיבא, זה שמלמד, אז ואהבת לך כמוך, זה כלל גדול בתורה, אומר, חייך קונים לחיי חברך. כלומר, יש כאילו כיכול איזה גבול עד איפה אפשר לקיים את זה. ברגע שיש ניגוד אינטרסים בין הצרכים, החיים שלך לחיי חברך, אז חייך קודמים. אז לכן אומר תוספות, אתה שואל למה הגמרא הביאה כאן את הפסוק הזה במקום שכביכול הורגים את הבן אדם? כי פה באמת אפשר לקיים אותך כמוך, כאן כבר היה ניגוד אינטרסים כביכול, אז אפשר לדרוש את הפסוק הזה. משמע מתוספות שאי אפשר לדרוש את הפסוק הזה במציאות של חיים, לחייב אותו לפחות. והנה מצאנו במסכת קידושין, הגמרא מביאה שם סוגיה, האיש מקדש בו ובשלוחו, האישה מתקדשת בה ובשלוחה. כלומר, יש מציאות שאדם יכול לשלוח שליח, כן, אדם חיפש הרבה, אולי זה רעיון טוב לכמה שככה צריכים. אדם אומר, בא, רואה, יצא נפגעת, לא מצליח להתחתן. הוא בא, תופס את החבר שלו, אומר לו, תשמע, אתה מכיר אותי, מכיר את הטעם שלי, יודע מה שאני מחפש, קח את הטבעת הזאת, לך תמצא לי אישה, תקדש אותה, תגיד לה, הרי את מקודשת לשלומו, וטבעת זו כדם יושב ישראל, ותביא לי אותה. וזהו. אפשר לעשות קידושים כאלה? אומרת המשנה, אפשר. אפשר, אם זה דעתו, דעתה, אם מסכימה, הוא מראה לה תמונה, אני יודע מה, אומר לה, אם את רוצה, הוא מוכן, על כל מי שאני אביא לו הוא מקבל. מוכנה להתחתן איתו? אומרת, מוכנה. אומר, יופי. אז על זה הגמרא, המשנה כאן אומרת, יש מקדש בו בשלוחו. הגמרא, כאן מקור 4, בהמשך, אומרת, אז אם כתוב בו, למה צריך להגיד בשלוחו? אם בשלוחו, ודאי שבו. למה, אין מילה מיותרת במשנה. למה צריך לחדש לי, האיש מקדש בו או בשלוחו? אם בשלוחו, ודאי שגם בו יוכל לקדש. אז הגמרא כאן, תראו, במקור 4, שורה 7, איקא דאמרי באי איסור נמי, התחלה הגמרא אומרת, מצווה בו יותר משלוחו. בכל זאת, יש את המצווה, מצווה לקדש אישה, תעשה אתה את המצווה, מצווה בו יותר משלוחו. חייך באה הגמרא ואומרת, איקא דאמרי, איסור נמי יתבע. יש פה איסור, איזה איסור יש? כתר אבי דאמר, דאמר אבי דאמר, אסור אדם שיקדש אישה עד שירנה. שמא יראה בדבר המגונה ותתגנה עליו, ורחמנא אמר, ואהבת לך כמוך. הוא אומר, מה? אם אתה תשלח את השליח, הוא יביא לך עכשיו את האישה, שהסכמת בכל מצב לחיות איתה, בלי לראות אותה. עכשיו תגיד, אתה תראה את האישה, תגיד, אוי, מה עשית? מה עשית? עד כדי ככה, שמחתי עליך. נו, אבל הוא הבטיח שהוא יחיה איתה. אז אומרת, מה? הוא יחיה איתה, אבל לא יוכל לקיים בה, ואהבת לך כמוך. אז לכן זה לא טוב. אבל מה אנחנו רואים פה? קושייה לתוספות. תוספות אמר שאהבת לך כמוך, לא יכול להתקיים מחיים. לפחות כדרשה שהחזל דורשים את זה כפסוק, אי אפשר להביא את זה. ופה כן הגמרא הביא את זה כדרשה של פסוק, לא, אם תשלח שליח, לא יתקיים אהבת לך כמוך. אז רואים שאהבת לך כמוך כן שייך במציאות של חיים. ככה השאלה הזאת היא מפורסמת בשם רבי חיים ויטל, כנראה שם משם הארי. והתירוץ הוא שאומרים בשמו, כן, יש מקום אחד שהתורה וחז"ל, כן, בעקבותם בדרשת הפסוק, חייבה אותנו ואהבת לך כמוך. וזה בקשר בין איש לאשתו. פה זה יכול להתקיים. זה כמו גוף אחד, זה לא ניגוד אינטרסים. זה לא כמו החייך הקודמים, לא יודע מה עושים בחייך הקודמים, הם יחו שניהם במדבר. הם יחליטו ביניהם מי הכי חשוב, כן? אבל פה זה כבר לא המצב הזה של איזה אינטרס שלי, אינטרס שלך, אז בוא נראה מה יותר כדאי. ולכן פה הגמרא, חז"ל יכלו להביא את זה כדרשה, לא יותר כמוך. צריך לקיים ביחס בינך לבין אשתך, חייב להיות ביחס כמוך. זה לא איזה משהו כזה זר מבחוץ. פה זה חייב להתקיים, לפני הכל. אז לכן, אני אומר, זה מחזק את מה שאמרנו. הכהן הגדול, שרוצה עכשיו להיות, מתפלל על כל כלל ישראל. רגע, בבית, ואהבת לך כמוך הממשי שיכול להתקיים, אתה מקיים את אהבת לך כמוך? אם אתה מקיים, אם חייך חיים, וכל שנייה אתה חי במציאות הזאת, אז אתה יכול להיות מחפר על כל ישראל. ורבי יהודה אומר, אסור שיש שנייה שתהיה מנותק מהדבר הזה. בשביל להגיע לאהבת לך כמוך של כל כלל ישראל, אתה חייב לקיים את אהבת לך כמוך הממשי שמתקיים אצלך בבית. זה הכהן הגדול ביום הכיפורים, אנחנו הולכים, ביום כיפור אנחנו משמשים את הכהן הגדול, בעבודתו. אז גם את זה צריך לדעת. מה הוא היה מצווה? הוא היה מצווה כשאתה אומר שהאביבי הראשון שהוא עושה שם על ביתו, מה המשמעות של זה? לכן כתוב פה, קצת איזה חוברת פעם, עצות לחתן, מישהו ממרכז הרב הוציא את זה. תראו, חסד, מה שהתכוונו בשורות האלה, בחמש, חסד מתחיל עם אשתך ואישה עם בעלה. מקובל לומר שבעל חסד, הוא עושה חסד עם הרחוקים ממנו, ולא היא. בעל חסד נמדד ראשית בשאלה האם הוא עושה חסד עם בן זוגו. היות ואתם עלולים להתייחס לזה כנתון וכשגרה, מובנים אליהם שאין צריך להרשים, ושכחים לפעמים שהחסד מתחיל בבית. על זה באמת מצאתי, ככה הרגשתי את זה, אני נוהג ללמד ספר בראשית, ילדים, תלמוד תורה, והתבוננתי פעם וראיתי, אברהם אבינו, זה חסד, כל אחד יגיד, חסד זה אברהם אבינו, עוד מעט נשים בסוכה, אברהם אבינו חסיד, לא, אבל מידת חסד זה שייך לאברהם אבינו. מה החסד הראשון שאברהם עשה? לפחות שרמוז בתורה. רמוז, לא כתוב מפורש, כולם יודעים, שילד חסד, הכנסת אורחים. אבל באמת,
תראו מקור שבע.
יש פסוק בתחילת הליכתו של אברהם בארץ, ויעתק משם הארה מקדם לבטל, ויית העולו. אתם רואים את המילה הזאת, העולו? כתוב העולו, כלומר קוראים את זה העולו, וכתוב העולה. הניקוד הוא העולו. בטל מים ואי מקדם, ואימת שמסבח לשם יקרא בשם השם. למה כתוב כאן העולה וקוראים את זה העולו? אני רגיל כאן לתת איזו הקדמה, תכף נראה את הרשי. אני אומר, מה? או הלא, אבל כתוב, האותיות הם א' ה' ל' ה'. כתוב הועלה. בלי ניקוד, אתה קורא את זה הועלה. יש חולם, קוראים את זה הועלה באמת. אבל התורה הכתיבה, במקום ו' ה', התורה הכתיבה הועלה. אז היא באה ללמד משהו. אני אומר, מציאות, דרך כלל אני למד את החתנים, אני אומר, זה השיחה הראשונה שאני מתחיל עם החתן, ככה ישר מפיל אותו למציאות הממשית. אני אומר לו, בעזרת השם, עוד כמה שנים, לא משנה, כל אדם נשוי כמה שנים, יוצא מהבית לעבודה, אפשר גם לישיבה, לא משנה, אותו דבר. בשבע בבוקר, חוזר בחמש, שש אחר הצהריים, הראש כבר כואב מקודם. והוא אומר, עכשיו אני אבוא הביתה, אני אשב קצת על הכיסא, שים רגל לרגל, אשתי תכין לי איזה כוס קפה. אך, איזה יופי. האישה בבית, חזרה בשתיים מהעבודה, הכילה את הילדים, שלוש שעות רבה איתה, מי אסוף את המשחקים, ומתיים יצאו לגן הבלגן ויחזרו, והם כבר, והיא רוצה להשכיב אותם, הם לא רוצים לבוא לישון ולאכול, ו... אומרת, עכשיו הוא יבוא, אני אשב קצת ואנוח, יכין לי איזה כוס קפה, אך, איזה יופי. מי מכין את הקפה ראשון, רבותיי? אברהם אבינו, אומר את התורה, הולך עם שרה אמנו, מאלון מורה לכיוון בית אל, הולכים בדרך חם, לא צעירים, הם מגיעים למקום שצריכים להיות שם, וכל אחד מחכה, רוצה איזה פינה, איזה מיטה, איזה קרית, לשים עליה את הראש. אברהם צריך את זה, גם שרה צריכה את זה. אומרת התורה, אומר רשי, תראו כאן, יש מיד מתחת לפסוק רשי, מקור שמונה, הועלו, הועלה כתיב. בתחילה נטע את אוהל אשתו, ואחר כך את שלו. אברהם אבינו לימד אותנו, מי מכין את הקפה ראשון? קודם נטע אוהל אשתו, ואחר כך נטע את אוהלו, הוא גם היה מאוד צריך את האוהל עכשיו. אבל הוא ידע שבמציאות הזאת, אני קודם כל עושה את האוהל של שרה, ונותן לה את הפינה, לא אוהל או... יש פה דפים. אוהל או מיטה או קפה, זה אותו עניין. רק שלפעמים אנשים חושבים שהמציאות הזאת זה... לא צריך יותר מדי, כן, לפנק, או שיש אנשים, במיוחד עוסקים בתורה, אז הם חושבים, ביטול תורה, כל הדברים האלה, יותר מדי. ראיתי בספר חדש, טוב שיצא, דברים של הרב בלייכר, שיחות שהוא אמר בעבר. אז הוא אומר, מדבר על האיכות הזאת, על המציאות הזאת של איש ואישה ששכינה ביניהם. השכינה ביניהם זה המציאות, זה ההוויה שלהם. גם צריך גם להתרומם למחשבות האלה. נזכרתי סיפור נפלא, טוב שאמרתי את זה. הרב שלמה זלמן אוירבך, ככה מסופר, הוא פעם בא, עמד להיכנס לביתו, מישהו ליווה אותו. לפני שהוא נכנס הביתה, אז הוא ראה, המלווה ראה שהוא ככה קצת מסדר את הדיב, את החליפה קצת ככה, מניח את זה יותר טוב, מסדר את עצמו, לפני שנכנס הביתה. אז הוא שאל אותו, יש איזה אורח בבית שהרב ככה מסתדר, ייכנס יפה? אמר לו הרב אוירבך, אני הולך עכשיו להגביל את השכינה, זכו שכינה ביניהם, אז אני צריך להיכנס יפה. ככה הוא חי את המציאות שלו, כשנכנס הבית הוא ידע שזה עכשיו השראת שכינה, אז אני נכנס יפה. ככה אפשר להבין איך אחרי 45 שנה בערך שהם חיו ביחד, אז שהגיעו ללוויה, היא נפטרה, והוא היה מאוד קשור, אז הוא בא, באו לפני שסתמו את ה... הוא אמר לה, נוהגים לבקש סליחה. ואת יודעת היטב שאין לי על מה לבקש ממך סליחה. כך הוא אמר אורבך. ולא, הוא היה אחרון הגבתני חסוכה אלא, כן? אלא הוא רצה ללמד משהו את הדור שיכול להיות מציאות כזו. אם אתה חי, חי במציאות כזו, שאתה יודע שאתה בא הבית, אתה לא אומר, נכנס ישר איזה מתח, מי נגד מי עכשיו? מי יקבל יותר? מי ירוויח יותר? איך אני? אם הכל אינטרסים, אז זה לא, זה לא יכול ללכת ככה. אבל אם אדם בא, הוא מבין. אברהם אבינו בבית תועלה, פה מתחיל פרשת דרך לך, מה שהבאנו כאן מתחיל, כל החסד של אברהם אבינו, זה החסד הראשון כמו שאמרתי לכם. ואחרי זה אברהם מתמודד שם עם אנשים שהם הם גדולי הלוקחים, הם לא יודעים לתת. סדום וכל המלחמה שם שהייתה, ארבעת המלכים וחמשת המלכים, זה הפתיחה. אברהם אבינו הוא נותן, הוא לא עושה חשבון, הוא תמיד נותן. והמלחמה שלו ברשת הזה עם כל המקבלים האלה שהולכים רק לקבל. הבאתי את זה אחר כך בפסוקים, יש שם אחרי שגמר את המלחמה, יוצאים שני מלכים לקראתו. מלך סדום ומלכי צדק מלך שלם. הוא צדיק, שם בנוח. מלכי צדק הוא בא ואומר, הוציא לחם ויין, והוא כהן אל עליון. נותן, הוא נותן לאברהם, באת המלחמה, כך, תנוח קצת מהמלחמה. מלך סדום אומר, תן לי הנפש, והחוס כך לך. הרשע, כן, הוא רק מנסה, מה הוא יכול להרוויח מזה? אז פעם שמעתי איזה דבורת, אבל הוא לא יודע, נראה לי אמיתי, במיוחד במציאות של סדום שם, שיש ככה דרשנים, מישהו דרש את זה, לא יודע מה המקור, מי התחיל את הדרושה הזאת. זה דרושה יפה, שיש ים המלח, יש את הכנרת ויש ים המלח. הכנרת, מקום, יש חיים, יש דגים, יש כל אחד יודע. ים המלח, ים המוות. אין שם חיים, מה קורה? אז אמרו ככה, מישהו אמר ככה, ים, הכנרת מקבלת את המים שלה, מנערות אחרים, והיא ממשיכה את הזרימה אל הירדן. אז אם אדם מוכרעי במציאות כזו שהוא מקבל אבל הוא גם נותן, אז יש חיים. ים המלח הוא רק מקבל מים המלח, הוא לא ממשיך את ממעבלה. אם אדם הוא במציאות שרק מקבל ולא נותן, זה מוות. אין מציאות של חיים. אז אמרתי, סדום, סדום, כן, היא הייתה למרגלות ים המלח. כי כל המציאות של הסדומים זה רק לקבל. זה לא סתם שזה צמח שם על יד ים המלח. לא יודע, ככה נראה לי. שזה, וגם התורה אומרת, במלחמה הזאת, באו ארבעת המלכים, ואל עמק הסידים הוא ים המלח. ממש מיותר. משמעת צריך להגיד עכשיו איפה הייתה המלחמה הזאת? אלא זה מלחמה של מקבלים ומקבלים. הם לא משכים שיודעים לתת משהו. אברהם אבינו לעומד מול זה, אברהם העברי עומד, והוא נותן, הוא נותן לכל, וקודם כל לאשתו. פה מקור 9. הרב דסלר, יש לו איזה מאמר, שטוב לקרוא אותו ככה למכתב מידיעה, הוא חלק א', יש קונטרס האהבה, ככה זה נקרא. יש שם הרבה דברים. אז ככה הוא אומר, על כן אומר, האהבה זו באה על ידי השלימם זה את זה, אין שם האל ברוך הוא ככה בטבעם, כמר רמזל, כל שאדם שאין לו אישה, אינו אדם שלם, וביות האדם לבדו, אינו הוא חסר, כי לא יוכל למלא את תפקידו. על כן ביותם נותנים השלמה זה לזה, יואבו זה את זה, כאשר נדבר, כי הנותן יואב. אתה נותן? אתה אוהב. מתכון פשוט לאהבה. ודאו, וזהו אשר באהבתם, כל שאיפתם היא ליתן ולהשפיע נחת ועונג זה לזה. הוא אומר, למה ברוב הפעמים לא ילכו ימי האהבה הזאת? אז הוא מסביר כאן, אומר, בהתחלה, אומר, אדם הוא בדרך כלל למהותו הוא נוטל, הוא לא כזה שנותן. אלא אומר, צריך להתחתן, הוא צריך ילדים, צריך זה, אז הוא מוכן להתקשר לאיזה שלם מסוים, לתת קצת, כדי, שוב, הכל אינטרסים כאלה. ולכן הוא אומר, בשורה 10, מקור 9, אבל מהר, אך תקל מהם יד הטבע, שווים להיות נוטלים כשהיו, גם לא ירגישו בעצמם את השעה, אשר החליפו בה את עמדתם. תחת אשר התקשרו תחילה, להיות נותנים, מעתה יהיו לנוטלים, וכל אחד ידרוש מראהו, אשר ימתה את חבטו אשר יתחייב לו. האם אפשרות היא אהבה במצב כזה? וכך אני אומר תמיד לזוג בעת שמחת כולתם, הוא אומר, היזהרו יקירים שתמיד תשאפו להסביע נחת זה לזה כאשר תרגישו בכם בשעה זו. תחת החופה הכל נפלא. ודרוש הברגע תחילו לדרוש דרישות זה מזה, הנה כבר אושרכם מכם ועלה. אם אדם חי במציאות של הבית שלו והוא כל הזמן עושה את החשבון מה יוצא לי מזה, אז זה לא אפשרי. או יש כאלה שחיים בתורות, תורי תורך. הילד בא מתקרב ככה עם איזה, תמיד אני אספר את זה כי ראיתי, מה שאני מספר לכם הכל אני ראיתי או שמעתי, אבל זה לא ככה של ההצגה, הכל אני שמעתי באוזניי, ראיתי. אז זוג יושב, כן, וילד מתקרב ככה, ופתאום מרגישים קצת מחילה מקוותכם, איזה ריח לא טוב או משהו, סתורת הבעל החכם הזה, נראה לי שהוא צריך החלפה, כן, כזה. לא, תורי, אני אומר, אחרי 10 שנים אתם בתורי תורך, אז מה עשיתם 10 שנים? לא יודע, קשה לי להבין את המציאות הזאת. צריך לי... לזרום קצת יותר מאשר בתורי תורך. יש מכתב נפלא של החזון איש שכתב ככה, מקור 10, תראי פרשת כי יצא, כי גר אישה חדשה לא יצא בצבא לבוא יכול לבן, נקי לביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח ושימח את אשתו חובה. כיצד משמחה? הוא אומר הטבע שלה, הוא אומר הטבע של האישה להתענג על חינה בעיניו ואליו עיני הנשואות ועליו להשתדל להראות אהבה וקירוב בריבוי שיחה וריצוי. שומעתם איזה חזוני שאומר צריך להרבות שיחה עם האישה? לא יודע מה הסנה הראשונה, אומר תקף תראו, לא אומר רק שנה הראשונה. ומה שאמרו בעבוד אל תרבה שיחה, הוא ממשיך שמה, הוא מתרץ בשורה 9, בעינו צריך לריצוי מדבר כשאין צורך, ולא בשנה הראשונה, שוב שזה מיוחד צריך להשתדלת להתאחדות. אחר כך תראו בשורה 14, לפעמים התייחסות בכבוד וחדה דרך את מראה חסרון קירוב, וצריך להתייחס בייחוס יותר קרוב, אשר ייחוס מכובד, מכובד הכוונה, אולי מדבר קצת מקומות, שיש כזה מנדיסט, הבעל כזה בא, הוא תמיד חוכם, שלום, כן, האוכל מוכן, כזה, וזה אומר, תהיה קצת קל, כן, תראו מה הוא כתב, שורה 15, ובדיחות וקלות יותר אהוב מכובד ראש וחרת הכבוד. חזוני שהיה, היו קצת בעיות, זה נכתם, לא סתם נכתב הדבר הזה, אז הוא היה צריך לכתוב לאנשים קצת לדעת לחיות. תהיה נעים, שיהיה נעים. לא, חרדת הדין, זה היה סרט אמת שובה, אבל... וצריך להתאמץ להתנהג באופן היותר מקורב, וכייחוס יד ימין ליד שמאל, שלא דרך חוצה לו לעצמי. להרגיש ממש אחדות. כל הדברים פה מכוונים אותנו לעניין הזה, שאדם... יש פה גם מצאתי זה גם קשור לאוהלה. האוהלה הזה שאמרתי לכם קודם זה לא רק הקוס קפה, זה קשור לכל הצרכים של האישה שהבעל מחויב בהם. והמשך חוכמה לומד את זה גם מפסוק, תראו במקור 11, כתוב שם כשיעקב אחרי מעשה דינה אומר קום עלי בטל ושב שם ועשה מזבח להשם הנראה אליך. אומר המשך חוכמה, מביא זוהר שאומר ככה, אומר ייתכן שבזוהר פרשת ויחי כתוב אדם כי יקריב מכם, כן, קורבן להשם. אומר הזוהר אחא יתרמיז, כאן רמוז, מאן דיעביד פולחנא דקורבן השלים, כן, מי זה שעושה קורבן שלם, קורבן אמיתי, איך הוא יופיע? דשתקח דקר תחר ונוקבה. כתוב אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. הזוהר לומד מזה שכתוב מכם, אז אומר שקודם כל צריך להיות המציאות של מכם על כל המשמעויות שלו. לכן אמר, אומר גבי אברהם ויתו עלה, בתחילה נטע אתו אל אשתו ואחר כך את שלו. והמפרשים מסבירים כאן, אנחנו לא עוסקים בעניין הזה, אבל בכל זאת מדובר פה במצוות עונה שאדם חייב כלפי אשתו, וזה המשמעות שלו עלה, כמו שאומר להם משה לבני ישראל, שובו לכם לא עליכם, יתיר להם לחזור נשותיהם. המושג הוא עלה כאן, הוא קשור לכל הצרכים, מה שאמרתי, דווקא לעניין הזה, בתחילה נטע אותו לשטוף אחר כך את שלו, ואיבן שם מזבח, כך עשה אברהם. וכן ביעקב, ויהיה תועלה מעל למגדל עדר, אז שוב קיצרתי פה מכל מיני סיבות, כי לא רציתי את העניין הזה, אבל אז לכן אומר, יש לך חוכמה, הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, קום עלי בית אל ושב שם, שב שם הכוונה תקווה קביעות, כי אכסנאי, אדם שהוא כאילו במציאות של אורח, הוא לא יכול להיות עם אשתו, אז הוא אומר לו ושב שם, תקווה מציאות קביעות שתוכל גם להיות בכל הצרכים האלה עם אשתך, ואז תעשה מזבח, רק אחרי שתשב שם ותיתן לאשתך את כל הצרכים, אז אתה יכול להגיע לבנות מזבח. ככה הסדר של בניין שלם, של אתה רוצה להגיע לקורבן, אתה רוצה להתעלות ברוחניות, תבדוק מה עד כמה אתה משמח את אשתך בכל הדברים כמו שצריך. מכאן מתחיל הסדר. לכן אביה תועלה, גם שם אחר כך באמת שם מזבח, הוא דאג לכל הדברים שצריך, קודם כל בין איש לאשתו, תהיה בן אדם, תדע איך להתנהג, תלמד, זה לא נושא, אני אומר שוב שזה קשור לכאן, אנחנו דיברנו על זה במקומות אחרים, בהזדמנויות אחרות, אבל צריך לדעת שעל זה כאן התכוונו, וגם בזה אדם צריך לבדוק את עצמו, עד כמה הוא באמת יודע לתת לאשתו את החובות הפשוטים האלה, וזה הדרך לעלות במעלה בית אל ולמזבח. זאת הדרך. ידוע אולי פסקה אחת כאן, זמן קצר. התורה, ספר בראשית, אני קצת יוצא לעסוק בו, כשהתורה באה לסכם את שנות, את סיכום שנותיו של אברהם אבינו, כתוב, ואלה שני חיי אברהם אשר חי, 75 שנה ו-70 ומעט שנה. התורה אומרת במילים, אלה שני חיי אברהם אשר חי. כתוב שם חיים, המילה חיים בסיכום שנותיו. אצל יעקב אבינו כתוב, ויחי יעקב בערב 17 שנה, היו 7 ו-40 ומעט שנה. יוסף ויחי יוסף בערב 110 שנים. כולם כתוב את המילה חיים. ביצחק אבינו כתוב היו ימי יצחק 80 ומעט שנה, ויגווה וימת יוסף אל עמיו ויקברו אותו עשיו יעקב בנם. לא מוזכרת המילה חיים. לא מוזכר המילה חיים ביצחק. בא אור החיים הקדוש, אומר כאן דבר מביל, זרו מקור 13. טעם שלא הזכיר חיים ביצחק כמנהג הכתוב באברהם ויעקב, וגם ליוסף הזכיר חיים בכתיב ויחי יוסף, אומר, ואולי, כי להיות שמיום שנולד העקדה לא הייתה לו בת זוג. ואמרו חז"ל, השרוי בלא אישה, שרוי בלא חיים. זו נקודת המוצא של המציאות של האדם. אז הוא אומר ככה, יצחק, עד העקדה עוד לא היה לו בת זוג. מהעקדה אמרו חז"ל שירדו דמעות של המלאכים על עיניו, והוא נעשה, קרו עיניו קצת. אז ועיוור חשוב כמת. אז יוצא שכל משך חייו של יצחק היה משהו שחסר, אם אפשר להגיד את זה, כן, במובן חיים, אז התורה לא הכתיבה פה את המילה חיים. אבל לא דרגתו של יצחק בא ללמוד, אלא בא ללמוד את ההגדרה הזאת. אדם, מה זה חיים? והמציאות הזאת שלו ביחד, קודם כל. חיים. אתה לא מרגיש את זה? אתה צריך לעבוד. אחד אומר, לפני זה עשיתי חיים, הייתי זה לא. חיים זה המציאות הזאת, הביחד הזאת. ויצחק, שהיה חסר לו קצת המצב הזה, אז התורה לא יכולה לכתוב בסיכום שנותיו את המילה חיים. תראו את זה בפסוקים שם, זה מדהים מה הדבר הזה. יש מצב, בתוך חיי נישואים, אולי אני רגע אקריא לכם משהו. זכיתי להסתובב בבתים של גדולי עולם. פעם במקרה ישנתי באיזה בית של איזה רב, אולי היה בבית בשבת, התארחתי באיזה ישיבה, נתנו לי את הרב גדול, נתנו לי לישון שם בבית. במהלך השבת פתחתי קצת ספרים, יש ספרייה ענקית, ספרים, כמה ספרים, היו כמה ספרים קלים, ככה שאפשר, גם אישה כנראה יכולה לקרוא אותם. אני פותח את הספר, רואה איזה הקדמה, איזה הקדשה. אמרתי, נעתי כמה הקדשות שיהיה לחתנים שלי. אנחנו לא נפרסם מי מה מו, אבל אז למשל, שי פורים, שי פורים, מי, שמעת פעם מישהו קונה, אדם יודע צריך שמח את אשתו ברגל, מי קונה לאשתו בפורים מתנה? שתלמיד חכם גדול, כותב חידושי תורה שלומדים אותם בישיבות, והוא, שי פורים. לא אגיד את השם של האדם, שלא יהיה זה, יקירתי תחיה, לאשת חיל, לקמה בעוד ליל, לבעלה אתרת, לביתה תפארת, אי שלום בחילך, שמחה בחבלך, שלום ושלווה באוהלך, כעתירת בעלך. אחר כך, ימי הולדת. ימי הולדת, שמעתם על זה פעם? ימי הולדת לאשתה זה מאוד חשוב, תאריכים, ימי נישואים וזה, צריך לדעת, צריך לחיות את זה, צריך לדעת שזה קיים. חשוב לאשה. ימי הולדת. הנה, תגידו, אולי הוא כתב את זה כשהם היו צעירים, אז בואו נראה בני כמה הם, תכף נראה. לקירתי, תחיה. אתרת בעלה יש את חייל, בהגיעת משרת השם משנת מוח, 48. לא כל כך צעירים, היום הם כבר, זה היה לפני 20 שנה, אבל ברוך השם עוד, רציתי פעם לעקוב לראות מה הוא קנה. יצווה השם חסדו איתך יומם וליל, ביות מופת עוז וכוח בחדוות השם וישועתו לחדווה ולשמח, עד זקנה ושיבה, כל החי שלך, אדם גדול, חם, הוא יודע, זה הדבר הכי פשוט, לקנות מתנה לאשתו ביום הולדת, ולכתוב לה הקדשה עם חרוזים. זה לא ביטול תואר. זה היה 48, גם ב-50. לא התקתי שם את כל הספרייה, כן, אבל... להכירתי תחיה הטובה בנשים, לרגל חג יובלך מאוד ל-50. כל ייתן השם וכי יוסיף לך נורים חדשים. יהי שלום בחילך, שלווה באוהלך, ובנעימים יפול חבלך, עד זקנה ושיבה תשישים. תיקון תפילתך תורת זכה, ותחינתך כאישים שלך. כך אדם תמיד חכם גדול, מתייחס בצורה הכי פשוטה. פשוט, תגיד לי, מה אתה מחדש לנו? אז אם שגם תלמיד חכם מגדולי הדור, יודע שזה הדבר הפשוט צריך לעשות. רב אחר הגיע ל-25 שנות נישואים, טוב, תגידו, זה פשוט, 25 נישואים. אבל השקיע, וזה הלך, קנה, קוראים לזה חתונת הכסף. אז הוא קנה מגש כסף ככה יפה, לשים עליו את הפמותים של שבת, ואת זה, הוא במקרה הראה לי את זה, אז אחר כך העתקתי. על המפה הצחורה של השבת, נניח את מגש כסף אהבתנו, ועל קינם יזעיבו נרות ביתנו, באור שבת המלכה, ונזכה ממראה לברכת עליון, להשלמת ביתנו בשמחה, עזרתי בחיים שאנחנו יחד כפי שנים ליום חגינו. כך, תלמידי חכמים גדולים, אני אומר לכם מגדולי תלמידי חכמים שבדור, שידעו שזו ההתנהגות הפשוטה שכך צריך להתנהג. לא יודע מה הזמן שלנו. יש פה 15, 16, 17, 18, כמה דברים, גם 19. זה נושא בפני עצמו, אני אנסה לגעת בו ככה בקצרה. תקופה שיותר ככה לפעמים תאונה ורגישה בחיי נישואים, זה הזמן שאישה אסורה על בעלה. בזמן הזה, כל אחד יודע בבית, יש יותר מתחים אצל האישה, אצל זה. ויש אנשים שחושבים באמת בזמן הזה, תמה, אנחנו רואים, יש טלפון, להתראות עוד שבועיים, אנחנו נדבר. קשה לי גם, לא יכול להסתכל עלייך, לא, כל מיני דמיונות. לא מזמן אחד שאל אותי, לא צריך לישון בחדר אחר. ואנחנו רואים בחז"ל דברים נפלאים, ממש, בואו תראו ב-15, הגמרא אומרת, אמר ברונה, אמר רב, כל הישן בקהילה שיש אשתו שרויים בה, עליו הכתוב אומר, נשי עמית יגרשו מבית הענוגיה. הוא אדם ישן בחדר שאישה נמצאים שם, הוא סתם ישן, הוא ישן, הוא לא עושה כלום, רק ישן שם. אז על זה נאמר, נשי עמית יגרשו מבית הענוגיה, מה אתה מפריע להם כאן, בתענוגות שלהם? אמר רב יוסף, אז אתה אומר תענוגות, זה תענוגות, טוב, לא יכולים להתענג, אז אתה מפריע להם. אמר רב יוסף, אפילו באשתו נידה. אמר אבא, אשתו נידה? טובה לברכה, למה זה טוב? הוא שומר עליהם, שומר עליהם, לא. אומר דומה ולא היא, דעד העיד דמה נטרי, עד עכשיו משמע, לא צריך את השמירה שלך, אל תפריע כאן. יש להם, זה מספיק נחמד, ומדברים, ונעים להם, ואל תפריע פה. נכון שאין קשר, כן, עכשיו פיזי, אבל יש פה מספיק נעימות שאתה לא צריך להיכנס כאן לתוך החדר הזה. ופה, על זה אני רוצה לראות לכם איזה אזור. ב-16 יש הלכה לגבי שינה בסוכה. שינה בסוכה, אני אקב, רוצה להודיע מראש, לא באתי לפסוק פה הלכה בענייני שינה בסוכה, רק את רוח הדברים שעולה כאן על התקופה הזאת, גם כשאסורים אפילו. השינה בסוכה יוצא מההלכה שמובד לפני כן, זה מאוד חמור. אכילה תראי מותרת גם מחוץ לסוכה. שנת תראי אסורה מחוץ לסוכה. גם תנומה קצרה אסור לך לשנת מחוץ לסוכה. כך ששינה זה דבר חמור. זה חלק ממצוות דורייתא של סוכה, זה שינה בסוכה. והנה כתוב פה ב-16, מתחיל שם באותיות הקטנות, מה שנוהגים להקל עכשיו בשינה שהנה שנים בסוכה, אנחנו מבדקים במצוות, יש אומרים משום צינה שיש צער ראשון במקומות הקרים. כך אומר הרמה. ולי נראה משום דמצוות סוכה איש וביתו, איש ואשתו כדרך שהוא דם כל השנה. ובמקום שלא יכול לישון עם אשתו שאין לו סוכה מיוחדת פטור. וטוב להחמיר להיות שם עם אשתו כמו שהוא דם כל השנה אם אפשר להיות בסוכה מיוחדת. אז קודם כל עצם הגישה הזאת של הרמה הוא אומר, תשמע, הסוכה הזאת תשבו כאן תדורו, אז מה זה לישון בלי האישה? יש אנשים שאין להם אבא מינה, מה אתה מדבר בכלל? יש לי שם מצווה, מה זה קשור לאשתי? אז היא לא יכולה להיות, אז מה? אני צריך להגיד מצוות דורייתא, לא? מה אתה אומר לי כאלה דברים? אתה כמעט תגיד לו דבר כזה, ואומר, אתה כופר. מה אמרתי? צריך לשאול מסוכה, על מה אתה מדבר? רגע, אבל אישה יש לך, אתה שמעת על זה פעם. מה אתה נכנס ללחץ? תבין, יש פה, זה מציאות, אתה צריך להיות ביחד עם אשתך. זה הרמה, כן? זה נקודת המוצא של הרמה היא, קודם כל צריך להיות ביחד. עכשיו תראה אם אתה יכול לקיים את המצווה הזאת או לא, אבל ביחד. כך אומר הרמה. התז חולק על הטעם הזה, לא משנה להיכנס כאן להסביר, ואז הוא אומר טעם אחר, תראו ב-17, למטה, ונראה להיות לטעם טעם לכולת הישנה, דיית בגמרא שלוחי מצווה פטורים, דיינו רבא ברב אונה, ורב חיתא שהלכו לקבל את מירא בן גמליאל, היו שנים חוץ הסוכה. הוא אומר, יש דין ששלוחי מצווה פטורים מן הסוכה. עכשיו תראו מה התז עושה לכם. התז, אנחנו פה ענייני הלכה. לא, אגדת. אומר התז, והחינם למי שנשאו אישה שחייב לשמח את אשתו ברגל כדי להיל סימן תפגעת ונשים פטורות מן הסוכה אם כן אם אני לא רוצה לפרוש מאשתו מי כדבר מצווה אז אומר אתה, אז אתה פשוט שליח מצווה אתה, יש לך מצווה ושימח אז אתה צריך לשמח אותה אז אתה לא יכול, אתה פטור אם אתה לא יכול שתביח אתה פטור אז תגידו טוב כל זה מה זה לשמח אותה לשמח אותה ביחד אז אנחנו משמחים אומר, אבל כן פטור מן הסוכה בלילה בשינה. עכשיו הוא אומר, אפילו שורה 9, אם אשתו איננה תאורה, מכל מקום שייך שמחה כשבא לה, אימה בחדר. כדי איתה בגמרא שאסור לישון בחדר, שיש לתולנים שם ואמר ויש, אפילו אשתו נדע, שנאמר נשם יש לו בתענוגיה, כך נהנתה או כל מי שמקל בו. אז משמעים מה אתה אומר? הוא אומר, אפילו בזמן, אז מה אתה לומד מזה? איזה אווירה יש בבית, גם בזמן שהיא אסורה, כן, זה, יש מצב נפלא של אהבה שנתלה בדבר, ואתה צריך להיות בן אדם גם בתקופה הזאת. לא סתם בן אדם. אתה אומר שזה כל כך שמחה שאתה הייתה בחדר גם בתקופה הזאת, שפותרים אותך משינה בסוכה של מצוות שינה דאורייתא. על מה אתה מסמך? תגיד, מה אני משמח אותה? אבל אם הרגע שאתה נכנס שם לחדר הזה, אז הכל זה בקעת עצבים, אז אפשר להגיד, ברוך שפטרנו, שבוע ימים תשב בשקט בסוכה, ויהיה לנו שקט מיוחד קצת. אבל לא, אבל אתה אז לא מבין שזה מה שצריך להיות בחדר עכשיו. וצריך כל כך נעים, שאתה מקיים ושמח, כזה שאתה פטור מדין מצוות שינה בסוכה. זה ממש מדהים הדבר הזה. זה תז, זה לא תז, זה הלוך יומיומית שלכם. אני אומר שום, להלוך, אני יודע שבשנה ראשונה, מי שפה שייך לשנה ראשונה, מכירים בהחלט. זה אני יודע. אחר כך כל אחד יש את החשבון שלו וכל זה, אני לא באתי ללמד פה הלכה בעניין הזה, אבל את ההרגשה, איזה אווירה צריכה להיות בתקופה הזאת. אצל התז זה כל כך נעים שאתה שם בחדר, גם בתקופה הזאת, שאתה פטור מלישון בסוכה, בגלל ושימח. מה? לא יודע, אמרתי, זה לא, אני לא, כן, לא, צריך לשאול, אנשים ישנים בסוכה למעשה, כן? אז אני לא יודע, אני אומר, מה, עזוב את השבעה ימים האלה. איך ביום יום צריך להיות בבית בתקופה הזאת? זה שמח, זה מה שאני יודע. שזה שמח מספיק שאתה מקיים ושמח, כן? טוב, היה אפשר עוד משהו להאריך פה, אבל לא, אנחנו נסיים ביום כיפור. שורה 20, במקור 20, תכף יגרשו אותי מגן. בואו נראה מהר. אמר לי רבא בר חנן לאביי יש שוב לא ניכנס פה על בפרטות לעניין הזה אבל כל הגמרא הזאת כל שורה פה זה דברים עצומים הגמרא מסכת כתובות בסמך א' עמוד ב' מביאה שאדם על מצוות חיוב עונה של אדם יש כאן כל מיני אנשים כל אחד לפי סוג עבודתו כמה הוא חייב יש שם הטיילים, הפועלים, פעמיים בשבוע, יש שם חמרים. מה זה חמר? חמר, לא, חמר זה לא חמר, אלא חמר הוא אחד ש, שלוקח את, ה, את המסעות עם חמורים. אז הוא מדי פעם, אז הוא מוביל מסעות עם חמורים. אז הוא חייב פעם בשבוע, כי הוא, זה לא מרחקים כל גדולים. יש הגמלים, הגמלים זה אנשים שמובילים סחורות עם גמלים, אז הם חייבים פעם בחודש. ככה, הגמרא באה דנה בעניין הזה, אישה התחתנה עם, עם, עם איש, חמר, כן? הוא מוביל חמורים, פעם בשבוע הוא בא הביתה, טוב לה ביחד איתו, פעם בשבוע הכל בסדר. עכשיו הוא קיבל עלייה בדרגה. עלייה בדרגה הוא נהיה גמל. הוא מוביל גמלים. והגמלים, עכשיו הוא זה אומר שהוא צריך להיות פעם בחודש רק בבית. היום זה יכול להיות, לא יודע, הוא התחתנה, היה פקיד בנק, פתאום הוא נהיה סגן המנהל, מעד, יועץ השקעות בחוץ לארץ, הוא נמצא בבית. האם האישה, עכשיו, מצד שני, הגמל הזה מרוויח יותר כסף. אז האם, יש להם ויכוח, האישה אומרת, אני התחתנתי איתך פה לידי, אני רוצה אותך לידי. זה מה שאתה חייב, למה שהתחייבת? הוא אומר לה, מה את רוצה? דגד, אני מביא לך כסף, קחי כרטיס, חופשי בבנק, חשבון, מה את רוצה? אני מביא לך כסף, אני עובד כל הזמן, אבל אני לא רוצה מזה גם, מה את רוצה? מי צודק? זה לא צריך, לא חייב להיות ככה, כן? רק אומרת הגמרא, זה עומק הפסיכולוגיה של נפש האישה יש כאן. אמר לרב בר חנה, הנה, זאת השאלה, לאביי, מקור 20 שורה ראשונה. חמר ונעשה גמל. זו השאלה בגמרא. מהי? מה הדין? אמר לרוצה אישה בקו וטיפלות מעשרה קבין ופרישות. תן לה פחות כסף, רק תהיה בבית. זה מה שרוצה. רוצה אותך בבית, זה מה שרוצה. זה חזל, אומרים את זה. אחר כך, הגמרא מביאה, עוד כאן, זהו, דנה שם במשנה הזאת. אמר רב, שורה 6, אמר רב עדה בר אבא, אמר רב, זאת דיבר רבי אליעזר, כל המשנה הזאת, אבל אמרו חכמים, התלמידים יוצאים לתלמוד תורה, ב' וג' שנים שלא ברשות, יכולים ללכת ללמוד תורה כמה שנים שלא ברשות האישה. אמר רבא, סמכו רבנן את רבא בר אבא, ואב דיוב לה בנפשיו. הם מסכנים את חייהם. כי ה... אני חושב שאומרים להגיד, נסיים את זה. כי עד דרב רחומי, היה אחד רב רחומי, אבל שכיח כמי דרבה במחוזה. הוא למד תורה אצל רבה. אבל רגיל דאבה לבית כל מה ליום עד הכיפור. הנה עוד מאמר ביום הכיפור. ערב יום הכיפור. הגמרא כאן מפגישה אותנו מעניין גדול. כל ערב יום כיפור היה בא הביתה. עכשיו, התלמידי חיים שנה ולומדים, הם לא היו כמה מסתכלים, לוח, כן, לוח כזה, לוח ייאוש, ולוח ספירת הגומר, מתי כבר נלך הביתה, אלא הם היו לומדים תורה. אז הוא ישב ולמד תורה. הגיע יום אחד ערב יום כיפור, מרוב שהיה עסק בסוגיה, שכח ללכת הביתה. תגידו, איזה צדיק, איזה שקידה. אבל אשתו בבית, מחכה, מסתכלת בחלון, אומר, אשתעתי, אשתעתי, תכף הוא יבוא, הוא לא בא. חלש דייטה, שורה 14. חלש דייטה, חלשה דעתה, מה קורה, הוא שכח אותי. אחי דמעת מעינה, ירדה דמעה מעיניה. באותו זמן רב רחומי היה לומד תורה וישב בגג בית המדרש. היה מקום קצת מסוכן. אז כיוון שהיה מקום מסוכן ואשתו הורידה דמעה, איפחית איגרא מיתותא ונח נפשי. נפל הגג מתחתיו והוא מת. אמרתי, איזה ציור חז"ל הביאו לנו כאן. ערב יום כיפור, אדם עשה 40 יום תשובה, עשה את כל האשמנו בגדנו. יושב ולומד תורה, חז"ל אומרים תורה בעידנא דאסיגבה, גונה מגנה. אבל לימדה אותך התורה, עם כל הלימוד תורה הזה, כל מה שאתה עוסק, זה לא מחובר לקשר שלך עם אשתך? בגלל כל, כביכול הקדושה הזאת, ירדה דמעה מעיניה? אין לזה שום קיום. שום קיום אין לזה, זה לא מחזיק, זה לא מועיל לשום דבר. זה קשור להועלה, זה קשור למזבח, אדם כי הקים ניקם קורבן להשם. כל ההתעלויות וכל הגדלויות וכל הדרך לעלייה מעלה מעלה היא דרך אשימת הלב הפשוטה של דימתה המצויה, של כבודה של האישה. מתוך זה זוכה אדם באמת להגיע גם ליום הכיפורים ולהיכתב ולהיחתם לחיים טובים ושלום.